בטח שמעתם לאחרונה על פייק ניוז, נתקלתם בטרולים או בבוטים, בטוויטר או בפייסבוק, ונחשפתם לעוד כל מיני מניפולציות ברשת עם שמות אטרקטיביים שיכול להיות שאפילו לא ידעתם עליהם. היום בהסקט של שומרי הסף, מגזין החוג לפוליטיקה ותקשורת בהדסה, נערך את יוסי דורפמן, שהוא יועץ אסטרטגי ומומחה לדיגיטל, הוא עיתונאי עצמאי ואקטיביסט, שהגיע לשמחתי הרבה לדבר איתנו על מניפולציות רשת בזירה הפוליטית בישראל. היי יוסי, מה נשמע?
שלום מאיה, תודה.
יוסי, אני נראה לי שאנחנו נתחיל ישר ולעניין, ונשאל אותך, או אני אשאל אותך, מה הן בעצם מניפולציות רשת? מה המשמעות שלהן?
אוקיי. יש, התחלנו בשאלה גדולה. אז יש מניפולציות רשת, כמו שאלה אפילו גדולה יותר, מה הן מניפולציות בכלל במדיה? שאלה עצומה. מניפולציות במדיה יכולות להיות בכל מיני סוגים, בכל מיני תכנים ובכל מיני אופנים. ברשת, הדברים שאותם אנחנו רואים באופן ברור זה שמנסים להשפיע על השיח. כמו כל מניפולציית מדיה שמבצעים לנו גם מחוץ לרשת.
מה למשל אנחנו יכולים לחשוב עליו כדוגמה למניפולציה מחוץ לרשת?
מחוץ לרשת מספרים לנו שקרה דבר מסוים. פוליטיקאים עושים את זה כל הזמן. ואז אנחנו מגלים שקרה משהו לא בדיוק כמו שהם סיפרו לנו.
אז נגיד אנחנו יכולים לחשוב על זה גם בתרבות פופולרית יותר, עריכה מגמתית בהישרדות שהיה עכשיו בכותרות, הייתה משהו כמניפולציה.
ממש ככה, ממש, בדיוק ככה. הרי מה שאנחנו רואים זה מה שרוצים שנראה. מי ששולט בתוכן זה לא אנחנו. אנחנו מקבלים את התוכן. ואנחנו מקבלים תוכן ערוך. ולרוב מה שאנחנו מגלים זה תוכן ערוך. מה שאני מתעסק בו לאחרונה מאוד זה לברור את התוכן הערוך תוך זה שאנחנו חושבים שהוא אמיתי. ויש הרבה מהתכנים שאנחנו חושבים שהם אמיתיים, שאנחנו פוגשים ברשת, שהם ערוכים במידה כזו או אחרת, באופן כזה או אחר.
מה למשל תוכן ערוך ברשת?
למשל דוגמה, חשפה עין השביעית, אתר עין השביעית לביקורת תקשורת לפני מספר שבועות, שאתר, או יותר נכון דף בפייסבוק, שהציג דמויות שטענו שהתפקחו, היו שמאלניות והתפקחו, ועכשיו הן תומכות נתניהו, הוא בדק מי הן. ומה שהוא מצא זה שאותן דמויות לא היו מי שסיפרו שהן, השמות לא היו אמיתיים, הדמויות לא היו אמיתיות. יותר מזה, התמונות שלהם לא היו תמונות של בני אדם אמיתיים, אלא מניפולציה משוגעת, שנעשית היום יותר ויותר. יש שיטה להינדוס של תמונות, פרופיל. לוקחים כמה תמונות, שמים אותן בתוכנה מסוימת, מערבבים אותן, ואז יש לנו אדם חדש לחלוטין.
נזכיר את המושגים דיפ פייק ורשתות גן, אם זה אומר משהו, לא ניכנס להם יותר מדי לעומק, אבל אתה מספר על משהו שקורה בשדה הפוליטי בישראל, רשתות חברתיות שאנחנו משתמשים בהן באופן יומיומי ביותר, ואתה אומר, יש שם הרבה מאוד תוכן שלא רק שהוא לא מייצג כהלכה, הוא מומצא.
לגמרי. ואנחנו עכשיו גם יכולים ללכת עוד שלב של תוכן שאפשר לקרוא לו ערוך. אנשים שאנחנו פוגשים ברשת, דמויות שאנחנו פוגשים ברשת, שמדברות איתנו ומתחברות איתנו לפעמים, אנחנו יכולים, אם נבדוק, נגלה שחלק מהחברים שלנו ברשימת החברים הם לא בדיוק אנשים אמיתיים.
אז מה הם אם לא אנשים אמיתיים?
הם מופעלים, הם אבטארים. אבטאר זו דמות שנבנית לצורך מטרה מסוימת. היא מופעלת על ידי מישהו, בן אדם אמיתי, אבל היא לא דמות אמיתית. והמטרה שלה יכולה להיות כל מיני דברים. איסוף מידע עלינו, על החברים שלנו. יכול להיות שהיא משמשת לצורך הפעלה שלה בזמן נתון, כך שהיא תפיץ מידע לחברים שלנו, דרכנו, באמצעותנו. ויכול להיות שגם שם אפילו כדי לפגוע בנו.
אבל למה שנעניין אנשים בצורה כזאת?
למה שאנחנו נעניין אנשים? אם אנחנו מדברים על זה נע בין שני מישורים עיקריים, השדה הפוליטי והשדה המסחרי. אני אתחיל בשדה המסחרי. בשדה המסחרי, אנחנו מעניינים כצרכנים פוטנציאליים של מותג. ויכול להיות שאנחנו נחשוב על איזשהו מותג כלשהו, דברים מסוימים, ואז נראה שחלק מהחברים שלנו אוהבים את אותו מותג, או שאפילו בכלל לא הכרנו את אותו מותג, אבל פתאום ממליצים עלינו עליו כל מיני חברים שלנו. זה כבר יעשה בתשומת ליבנו. וכמובן, למי אנחנו מקשיבים הכי הרבה, אם לא לאנשים הקרובים לנו? הרבה יותר מאשר לפרסומת בטלוויזיה. וכך באמת נמצא שיש הרבה עבודה מאחורי הקלעים של דמויות מוצאות של אבטרים ובוטים. בוטים זה כזה, אלה דמויות שמופעלות בידי מחשב, בניגוד לאבטרים שאותה מפעיל אדם אמיתי.
שבעצם הקיצור של המילה זה רובוט.
רובוט, כן, רובוט. רובוט זה רובוט, נכון. ואנחנו נשמע מאותם בוטים או מאותם אבטרים המלצות על כל מיני מוצרים או מותגים, מותגים מסחריים. אותו דבר, אנחנו נוכל לשמוע מאותם בוטים או אבטרים המלצות על מותגים פוליטיים. זאת אומרת, הם עכשיו גם כמו שהם יכולים לעשות, הם מבצעים מניפולציה באמצעותם. מי שמפעיל אותם מבצע מניפולציה באמצעותם בשדה המסחרי, כך הוא יכול לבצע מניפולציה באמצעותם בשדה הפוליטי, ואלה דברים שקורים כל הזמן. עכשיו, ברגע נתון, נעשים כאלה דברים ואולי אפילו עלינו.
זאת אומרת, חלק ממה שאתה עושה באקטיביזם רשת שלך זה לאתר את אותם דמויות, נקרא להם לא אמיתיות או אבטרים או בוטים, ולעשות מה?
זה נע. מאז שהתחלתי לעשות את זה במשך, זאת אומרת, שנים, אבל כחלק גם מהתחום שאני עוסק בו, כאיש דיגיטל, אבל לחשוף אותם ממש בצורה מסודרת, זה משהו שהתחלתי לעשות ממש בשבועות האחרונים ביחד עם קבוצה של מתנדבים. אנחנו מנסים לחשוף בעיקר את הציבור אל המניפולציות שמתרחשות פה. הרשת כל כך מוצפת בתעמולת כזב, שאנחנו לא נוכל, אני והצוות שלי, לא נוכל להפיל אותה, את כל התעמולה. ישנן רשתות שלמות של אבטרים ושל בוטים ברשת, בארץ ובעולם, ואנחנו לא נוכל להפיל אותם. מה שאני מנסה לעשות, מה שאנחנו מנסים לעשות, זה להעיר את תשומת הלב של הציבור ושל הרשויות, כדי שישפיעו על מקבלי ההחלטות לעשות דברים בנידון. מה שקורה זה שאנחנו בדרך כלל מקבלים לידים. ליד, כמו שעיתונאים מקבל איזשהו פריט מידע, מקבלים לידים מכל מיני גולשים שפנו אליהם, כל מיני דמויות, והם לא יודעים במה מדובר. או שהם ראו את אותן דמויות מבצעות כל מיני פעולות שנראו מוזרות.
מה זאת אומרת דמויות? נגיד מה, משתמש פייסבוק?
כן, משתמש פייסבוק, נכון. אני אתן דוגמה של משהו שחשפנו לפני מספר שבועות, פנו אלינו פעילים ואמרו שיש איזושהי דמות ברשת, פרופיל פייסבוק, שתייג אותם לתמונה, וזה נראה להם משהו מאוד קיצוני. אז ביקשנו כמובן את הלינק ושלחו אלינו והלכנו לבדוק. מה שגילינו שם זה שפרופיל פייסבוק העלה תמונה, ובאו תמונה שמאוד מאוד מאוד קיצונית, שבה ראש הממשלה נתניהו מופיע בתוך התמונה המעובדת הזאת בצד אחד, בצד השני של התמונה המעובדת מופיע היטלר, מתחת לנתניהו מופיעים פעילי מחאה, מתחת להיטלר מופיעים יהודים בשואה. ובעצם התמונה הזאת באה לייצג כביכול מישהו מהמחאה, ככל הנראה שטוען שנתניהו מתייחס למפגינים כמו היטלר ליהודים בשואה. אותו משתמש, שנקרא נאוראי יוסף, תייג כל מיני פעילים במחאה. אם מכירים את הפרקטיקה של התיוג, זאת אומרת, יכולים לתייג אותנו, חברים שלנו, לשים את שמנו על תמונה מסוימת, ואז אותה תמונה, אם אנחנו לא סגרנו את האישור הזה מאחורי הקלעים, אז היא גם תופיע אצלנו בדף שלנו, בטיימליין שלנו בפייסבוק.
זאת אומרת שאם מישהו תייג אותי, מה שבעצם פייסבוק מראה לי זה, איה, ברוכה הבאה לפייסבוק, מישהו תייג אותך בתמונה חדשה.
נכון. הרבה מאיתנו, מה שלא זה, אני גם כזה, לא רואים בזמן נתון את הנוטיפיקציות, את ההתראות של פייסבוק. אני, יש לי הרבה התראות, ואני לא כל הזמן מסתכל. ואז מה שקרה לא מעט אנשים, זה שהתמונה הזאת, של נתניהו, מושווה להיטלר, ופעילי המחאה, ליהודים בשואה, הופיע אצלהם בטיימליין, בדף שלהם, בלי שהם שמו לב לזה אפילו, כי הם לא הסתכלו על ההתראה. ולאורך זמן, התמונה הזאת הייתה שם לפחות כמה שעות הראשונה.
זה תוכן יחסית קיצוני לדברים שפייסבוק מאשרים באופן כללי.
מאוד קיצוני, אבל משהו שגילינו על פייסבוק, במיוחד בשנים האחרונות, זה שפייסבוק כמעט שלא מבצעת רגולציה ומאשרת תכנים קיצוניים. וזה תוכן מאוד קיצוני, אבל לא רק שהוא תוכן מאוד קיצוני, הוא תוכן שאנחנו חקרנו אותו ובדקנו מה מקורו, או לפחות מי אותה דמות, מי אותו פרופיל, חבר של החברים במחאה, שהוא עצמו היה נראה כמו פעיל במחאה. הוא עטה על עצמו ייצוגים, תמונות, שסיפרו שהוא כאילו פעיל במחאה. הוא העלה פוסטים שקשורים למחאה, הוא העלה תמונות שקשורות למחאה, והוא התחבר עם פעיל המחאה. לכאורה, פעיל מחאה, וככל שאנחנו חקרנו את הפרופיל הזה, אנחנו גילינו שלא מדובר בדמות אמיתית. שמה של הדמות הזאת נאוראי יוסף, אבל בין היתר אנחנו מצאנו שבכל מיני דרכים מצאנו שזה לא שם אמיתי, זה לא התמונה של אדם, לפחות לא שקרוי בשם הזה, ויותר מזה, הפרופיל שלו הושר לפעילים שבכלל לא ידעו מי הוא. שבוע או כמה ימים לאחר מכן, לאחר החשיפה הזאת, אנחנו כמובן פנינו לאותם אנשים שלא ידעו שהם מתויגים, שיסירו את התיוג והתרענו בפניהם. העליתי את זה כשרשור בטוויטר שלי, ובעקבות זה זה הגיע לתקשורת המרכזית. פייסבוק הסירה את הפרופיל. כמה ימים לאחר מכן, גילינו שנאורי יוסף לא היה יחיד. נאורי יוסף היו חברים דומים לנאורי יוסף, שנראים כמוהו, עם שמות דומים, וגם הם תייגו פעילי מחאה אחרים. וגם ביצענו את אותה חקירה, גילינו שאותם דמויות, אותם פרופילים, ניסו להיכנס גם לדפי מחאה, ולהעלות את הפוסטים המסיתים הללו גם בדפי מחאה. זאת אומרת, פנינו למנהלים של קבוצות המחאה, יותר נכון, של קבוצות המחאה, וביקשנו הם לראות אם ביקשו להעלות את הפוסטים הללו שם. והם אכן מצאו שאותם פרופילים ניסו להעלות את אותם פרופילי הסתה, אותם תמונות מסיתות, בקבוצות הפעילים. זאת אומרת, שהם ניסו להשפיע על השיח ולקשור פעילים לאותו שיח קיצוני שהם ניסו להשפיע עליו.
אוקיי, אז יבואו אנשים ויגידו לך, אז מה? זה בפייסבוק, מה זה משנה? זה לא העולם האמיתי. זה לא המחאות בבלפור וזה לא המחאות בקיסריה, אז מה? אז שמו תמונה בפייסבוק, אז מה? מה המשמעות של זה?
אוקיי. בשאלה שלך נאמרו שתי מילים שהן ממש אלה שאני חשוב לי להתייחס אליהן. העולם האמיתי. עד לאחרונה, ועדיין, אולי רוב האנשים וגם רוב כלי התקשורת מתייחסים לחיים שלנו, לחיים עצמם, ולמה שקורה ברשת, ברשתות החברתיות, כדברים שונים. יש לנו את החיים שלנו, ויש לנו את החיים בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, בטיק טוק, מה שאני רוצה. כאילו זה, הנטייה לחשוב היא לחשוב שמדובר בדברים שונים, וברשתות זה רק משחק, זה לא אני. מה שאני הבנתי, ואותו אני טוען, הרשתות החברתיות, איך שאנחנו מופיעים ברשתות החברתיות, זה לא משהו חיצוני לחיים שלנו. זה העולם האמיתי. זו הרחבה של הזהות שלנו בעוד מימד. כמו שיש את יוסי, שנמצא בבית, יוסי מסוים. יש את יוסי שהולך ומסתובב בחוץ לעשות קניות. יש את יוסי שיוצא לשתות או לרקוד, זה יוסי שלישי. יש גם את יוסי שנמצא ברשתות החברתיות, וזה יוסי אמיתי. ולכן, מה שנעשה שם, כאשר אנחנו פוגשים את הפעולות האלה, שבכאורה נעשות רק ברשתות החברתיות, אז הן לא נעשות רק ברשתות החברתיות, הן נעשות ברשתות החברתיות בחיים שלנו. הן חלק מהחיים שלנו כבר, אנחנו חיים ברשתות החברתיות, אותן דמויות משפיעות עליהן. זה כמו שאנחנו, ומהבחינה הזאת, העובדה שההשפעה הזאת, ההשפעה של דמויות לא אמיתיות, של כזב ברשת, היא גם מה שיכול לקרות לנו בחיים האמיתיים. אם אנחנו נאמר, כמו שהם התנהגו אלינו ברשת, כמו שהם מתנהגים אלינו בחיים האמיתיים, אם אנחנו לוקחים את ה... מקבלים את הרעיון הזה שהרשתות החברתיות הן הרחבה של החיים שלנו והן לא מנותקים מהחיים שלנו, אז בואו נחשוב על זה, איך זה, איך זה יכול לראות בחיים שלנו האמיתיים, או בחיים האמיתיים שלנו, אם יגיע אדם, יבקש להיות חבר שלנו, נגיד לו, בסדר, אנחנו מוכנים להיות חברים שלך, אנחנו נלך איתו ואפילו ילווה אותנו במשך תקופה, ואנחנו לא נדע כל הזמן שאותו אדם שמבקש להיות חבר שלנו, שאפילו התחברנו איתו, ואולי גם חיבבנו אותו, הוא בכלל אסף עלינו מידע, הוא בכלל השתמש בנו, הוא עשה מניפולציה עלינו באמצעותנו. אז אם דבר כזה נורא לחשוב שיקרה בחיים אמיתיים, ומישהו הפעיל אותו מאחורה, אם נחשוב שדבר כזה נורא קורה בחיים האמיתיים, כי קל לנו לחשוב על החיים בחוץ כאמיתיים, בואו נחשוב שזה מה שקורה לנו ברשת. ובמובן הזה, אנחנו חיים בדיסטופיה. וזהו, מבחינתי, הפעילות האקטיביסטית שלי נועדה להילחם הרבה בדיסטופיה הזאת.
שבאיזה מובן דיסטופיה?
במובן שאנחנו לא יודעים מה שקורה לנו בחיים האמיתיים שלנו.
אז
אנחנו לא יודעים איך אנחנו משפיעים עלינו. אנחנו משחקים בנו ואנחנו לא יודעים את זה.
זאת אומרת, אתה קושר את זה למושג של האמת.
לגמרי.
הרבה פעמים אומרים שהיכולת שלנו כחברה לדמיין איזושהי אמת משותפת, איזושהי דרך משותפת שבבסיסה יש איזושהי עובדות שאנחנו מסכימים לגביהן, אנחנו יכולים להתווכח על מה נכון או לא נכון לגבי העובדות האלה, אבל אנחנו מכירים שאלו העובדות שעומדות בבסיס החיים המשותפים, זה בעצם איזשהו מנגנון מאוד חיוני לדמוקרטיה. זה מנגנון מאוד חיוני להישרדות של חברה. ובעצם התמונה שאתה מצייר כאן זה איזושהי הפרה או איזשהו ערעור של הסדר החברתי המאוד בסיסי הזה.
דייקת את זה היה יותר ממני.
That's why they pay me the big bucks. אז אתה מדבר איתנו על המשמעות של המניפולציות ועל על הקיום הבלתי פוסק שלהם בכל ההיבטים הפוליטיים והחברתיים שלנו, בין אם הם מסחריים ובין אם במערכת המפלגתית יותר, אבל בעצם זה לא משהו מיוחד לישראל.
ממש לא. זה נעשה בכל העולם. ככל שאני עובד בתחום, אז אני גם מכיר את זה, אבל ישראל היא אחת המדינות המובילות, וכמו שאנחנו מובילים בטכנולוגיה, אנחנו מובילים גם במניפולציה, וישראלים עובדים ברחבי העולם ומבצעים מניפולציות ברחבי העולם. מניפולציות שאנחנו מרגישים פה, אנשים בחול מרגישים מניפולציות כאלה שמופעלות על ידי ישראלים.
בתור אקטיביסט היו קבוצות חברתיות או פוליטיקאים שפנו אליך בנושא הזה? ביקשו ממך לקחת בזה חלק לטובה או לרעה? אתה לא חייב כמובן להגיד לנו שמות, אבל זה משהו שהרים לו בתחום הפוליטי, או שכאילו עושים כאילו לא יודעים על שום דבר והכל מוסתר?
במקרה היום פנה אליי מישהו, קרא לעבודה שלי, והוא רוצה שאני אעבוד עם פוליטיקאי. במקרה היום. אני עדיין חושב איך אני עונה לדבר הזה. אני תופסת אותי בזה שאני בעצמי מופתע שפנו אליי, זאת אומרת, מה אתם עושים ממני?
אז הזכרת אז בהקשר הזה את העיתונות, או את התקשורת הממוסדת. אז מה התפקיד שלהם בתוך הדבר הזה?
שאלה, זה ממש נושא ממש חשוב בעיניי. מה התפקיד של התקשורת המרכזית בנושא? שהתקשורת המרכזית לא עוסקת בנושאים, בהרבה נושאים, כמו שאני הייתי מצפה שתעסוק בהם לעומק, אבל בהקשר לשיחה שלנו, היא לא עוסקת בנושאים בנושא הזה, כמו, בטח לא בנושא הזה לעומק. היא כאילו, הוא לא נמצא אצלה, הוא בכלל לא בסקור. ומה שאני מנסה לעשות, זה בדיוק כזה לחשוף ממש את הדבר הזה בפני הציבור, וכדי שגם כלי התקשורת המרכזיים יעסקו בו. במשך שנים ועד היום, עוסקים בכלל בטכנולוגיה וברשתות החברתיות כחלק מזה, מהטכנולוגיה, במדור הגאדג'טים או במדור ההייטק, אבל על כל גאדג'ט, תראו, הפיצ'ר חדש עלה. בלי להבין שאלה הם ממש החיים שלנו. ומה שקורה שם זה החיים שלנו וזה משפיע עלינו. וזה משהו שלכלי התקשורת יש תפקיד מרכזי הרי מאוד בתיווך המציאות לקוראים, לקהל. ואם כלי התקשורת לא מודעים לזה, איך הקהל ידע את זה? יש פה פערי מידע מטורפים בין מה שקורה במציאות לבין מה שמגיע לקהל. ובדרך, בתווך הזה, כמעט שאין תקשורת מרכזית שתתווך את זה. ומה שאני עושה כאקטיביסט, בין היתר, זה לספר את מה שאני רואה כאמת לאנשים, לספר מהי המציאות שהם לא מודעים לה, שהציבור לא מודע לה, שצורך את הדברים שאני כותב, אם זה דרך פייסבוק, אם זה דרך טוויטר, אם זה דרך אתרים שאני כותב בהם. אחד הדברים המרכזיים שאני מנסה לעשות זה לגרום לכלי התקשורת המרכזיים להבין שהדברים שקורים לנו ברשתות החברתיות ובעולם הווירטואלי הם כבר לא גאדג'טים, איזו מגניבות חדשה. לא, זה ממש החיים שלנו וצריך להתייחס אליהם. התקשורת המרכזית הייתה אמורה להתייחס לרמייה בחיים שמחוץ לרשת בצורה קשה, כך היא צריכה להתייחס לרמייה ברשת בצורה קשה. וזה עוד חלק מאותו עידן דיסטופי שאנחנו חיים בו, שבו מה שעושים זה משחררים לציבור הרבה מידע מסוגים שונים, חלק ממנו הוא נכון, הרבה ממנו הוא לא נכון, הוא שקרי במידה רבה, לפעמים שקרי לגמרי. כלי התקשורת בשנים האחרונות בעידן הזה כמעט שוויתרו, או במובנים רבים ויתרו על בדיקת המידע, כמעט שלא מבצעים בדיקת מידע, וכך יכולים להיות להם גורמים מסחרים לספר לנו סיפורי אלף ולילה ולילה על המוצר שלהם, ואנחנו נקבל את זה. וכך עושים פוליטיקאים לגבי דברים שקורים לנו, החלטות שהם מקבלים על החיים שלנו, וכלי התקשורת בכלל לא בודקים את זה. מכיוון שאנחנו חיים בעידן כזה, שהוא עידן שמלא בשקר, הוא הופך להיות עידן של שקר, כי אין מי שפועל מולו.
אז אם אנחנו צריכים, ככה בשאלה האחרונה, להגיד, אוקיי, יצרנו מודעות, אתה, החשיפות שחשפת ביחד עם צוות המתנדבים שעובד איתך, העליתם את המודעות, לכולם יש עכשיו את הידיעה שהדבר הזה קיים. יש הרבה מידע כוזב. מה לעשות עם זה? מה הם יכולים לעשות? מה אתה ממליץ? איך להתמודד עם הדבר הזה?
מצוין. קודם כל, להיות כוחי עיניים. נוח לנו להסתובב ברשתות החברתיות ולאשר כמה שיותר חברים, כי הרשתות החברתיות בנויות על התכונה האנושית הזו שלנו, שאנחנו רוצים הרבה חברים, אנחנו שמחים שיהיו לנו חברים. זה בדיוק המקום שמי שמבצע את המניפולציה מנצל. לכן, אני יודע שזה פחות נעים, אבל אני בעצמי כבר עושה את זה, אני שואל, כשכל מבקשים ממני חברות, אני קודם כל בודק אם יש לו תמונה אמיתית, אם התמונה הזאת היא באמת נראית אמיתית, אם יש לו היסטוריה שבה הוא חי חיים שנראים אמיתיים, כותב דברים שנראים אמיתיים, או סתם מעלה פוסטים גנריים מסוג אחד ומסוים.
מה זה אומר היסטוריה שנראית אמיתית?
בדרך כלל, לאדם, בן אדם נורמלי, גם אם יש לו ייצוג אחר ברשתות החברתיות, יש כמה תחומי עניין. בדרך כלל לא עסוק בנושא אחד בלעדי, שאותו הוא מקדם. לכן, אנחנו צריכים לבדוק עם אותו אחד, עם באמת הדמויות האלה שמבקשות מאיתנו חברות, מתעסקות בכמה דברים. כדאי לגלול ולראות אחורה, ולראות מי החברים שלו. הרבה פעמים הוא יפנה לחברים שלנו לפניכם, ואז אנחנו נחשוב שכולם מכירים אותו. אז כדאי לבדוק ולראות, לבדוק על התמונה, מתי העלו את התמונה. הרבה פעמים מה שקורה זה שיש אותן דמויות, הן נפתחות זמן קצר לפני שפונים אלינו. כדאי לבדוק מתי עלתה תמונת הפרופיל, מתי עלה הקאבר, ולשאול, שלום, אנחנו מכירים? זה נכאורה מוזר לנו, אבל בואו נחשוב שאם זה החיים האמיתיים, ובא אלינו בן אדם ברחוב ואומר, שלום, אני רוצה להיות חבר שלך, ואנחנו נגיד, בטח, בוא תהיה חבר שלי, מעכשיו אנחנו חברים, ואני הולך איתך לכל מקום שאתה הולך ומסתכל עליך. יהיה לנו מוזר, נכון? מה, לא נשאל מי זה? פחות נעים, נכון? אבל הרבה יותר בטוח.
מעולה. יוסי, תודה רבה שבאת להתארח אצלנו היום, ונתת לנו הרבה חומר למחשבה. אני מזמינה את מי שרוצה ורוצה ללמוד עוד מידע על הדבר הזה, לעקוב אחריך ברשתות החברתיות, לנסות לחפש קצת על הדברים שאתה כותב בהם. ושוב, תודה רבה שהיית כאן איתנו היום.
תודה שהערכת אותי.